אנחנו פסקה חמחה, עמוד 86. כתוב בגמרא, תנו רבנן, גדולה ההבטחה שיפתחה לקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. שנאמר, כתוב בספר ישעיהו, נשים שענות כל נשמן הקולי, בנות תוכותן זה למרתי. כן. אז יש פה בעצם פנייה, כן, דווקא לנשים. מה זה שעננות? מה זה בוטחות? שעננות זה שענן, זה שלב. כן? המצויות במצב של שלווה, במצב של ביטחון. אז רואים שזה דבר שכמובן הוא טוב, והוא נוגע דווקא לנשים. אז אומר פה הרב, אנשים צריכים לעבור לתכלית שמותם על ידי דברים שאינם דרכי הטבע הגופני, כי הם הפועלים עושה דרך השלמות. זאת אומרת, הגבר הוא צריך להיות יצרני, פעיל ועסוק כל הזמן למצוא את דרכי היצירה. כל הזמן צריך ליצור. כלומר, יש פה שני דברים. יש פה את היצירה והחידוש, ויש פה את האקטיביות. זה הטבע הגברי. אבל שלמות הנשים היא מתמת תמיד עם הטבע הישר, מאחר ששלמותם היא תמיד להיות מסעות על ידי ראשי המשפחה, אם כן אהבת המשפחה תועיל הרבה לדרכם בדרך טובים. יש פה שתי נקודות. אולי אפילו שלוש. בואו נתחיל בנקודה המבדילה את הטבע הבסיסי, הפסיכולוגי, של נשים יש להם יותר התאמה לחיים של התהלכות מתוך הטבע היסודי של האדם, מתוך היושר. יש פה יותר קרבה לתיקון מצד אחד, ומצד שני אין פה את האופי הגברי, כן, וזה יתרון כמובן, ומצד שני אין פה את האופי הגברי היוזמתי, הפורץ דרך. כן, עכשיו, ברור שהעולם זקוק גם לזה וגם לזה. אין פה שאלה של טוב או רע. שניהם טובים ושניהם נזקקים, ושניהם נזקקים אחד לשני גם כן. זאת אומרת, אי אפשר לעולם בלא הטבע הגברי, אי אפשר לעולם בלא הטבע האנשי. התחרות הדמיונית שהמציאו אותה בדורותינו, שהיא דיכוי נשים והפיכתם לגברים, כי מצבים להם מטרות גבריות, והרי להיות אמא תהיה אמא במקרה, זה תנועת דיכוי. התנועה האמיתית צריכה להיות לגרום לכל מין להיות מה שהוא צריך להיות על פי הטבע שלו. זה תנועת השחרור האמיתית. באופן כללי דיברנו על זה כבר. שחרור זה הכוונה להביא את היצור, יהיה מי שיהיה, למצב שהוא בו נאמן לטבע היסודי שלו, בלי שום גורם שקופה עליו משהו אחר שלא מתאים לטבעו. ולכן, התנועה הראשונה שבאה להוציא את האישה שהייתה נתפסת כחלשה, בגלל החושה הפיזית גם כחלשה מנטלית ופסיכולוגית ושכלית, וכתובה מזה דיכאו אותה. אז התנועה הראשונה שבאה לשחרר אותה מהדיכוי הזה היא מצוינת. אבל הכניסו אותה לדיכוי אחר. לדיכוי פסיכולוגי שהיא צריכה להתחרות עם גבר. ולהיות כמו, עכשיו תסתכלו איך כמה זה לא מצליח עם כל השיגעון וכל הניסיון השיגעוני הזה. תמיד הם עושים כל מיני מדדים לראות בפוליטיקה כמה אחוזים יש. כל פעם הם מגיעים לאיזה 20%, 30%, לפעמים זה יורד להם ל-15%. והם כאילו וואו, איזה שבר נורא. כן, עכשיו זה נכון גם איך זה כל העולם. גם ראשי המדינות, רובם ככולם הם גברים. יותר מזה, תסתכלו במקבלי פרס נובל בעולם, רובם ככולם הם גברים. עכשיו, זה לא קשור למשהו שהוא יהדות או דת או משהו מהסוג הזה. זה קשור לטבע. וקשור לתחומי התעניינות. אז מה אתה קופה את האישה להתעניין בתחומים שהם לא מתאימים לה? כן, זה דיכוי. הדבר הזה הוא דיכוי. אם הוא מעוניין בזה מתוך עצמה, מצוין. מתוך עצמה. ואתה תראה שכמה מעוניינות בזה מתוך עצמם, בלי כל המניפולציות וכל השיגעון שמבחוץ, זה בודדים, ממש בודדים. אבל כשמשגעים את העולם ומנסים, אבל לאט לאט רואים כמה זה שיגעוני, הדברים האלה. וכמה זה לא מתאים, וכמה זה, 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 זה בסופו של דבר, הרי מי יכול להחליף אותה להיות אמא? מי שיכול להחליף אותה להיות אמא? לא רק בללדת, גם באימהות, מי שיכול להחליף אותה בנשיות, אי אפשר להחליף אותה. זה כל מיני תכונות טבעיות שהעולם זקוק להן. אז הרסו את זה, מנסים לדכא את הדבר הזה. כרגע זה אנחנו צריכים להתקומם. אנחנו תנועת שחרור האישה. תנועה של שחרור האמיתי של האישה. השחרור האמיתי זה להתבונן בטבע ולתת לו מקום להתבטא. ולהפך, לשחרר מכל הדברים שסותרים את הטבע הזה. כן, אז אומר פה הרב, מה בעצם הנטייה היסודית? אם כן, אהבת המשפחה תועיל הרבה לדרכם בדרך טובים. עכשיו הרבה כאלו יקראו את הדברים ויגיד, כן, אז מה אתה רוצה שכל היום תהיה בבית וכו'? אף אחד לא דיבר על הנקודה הזאת. בשאלה מה היא תהיה בבית או לא, אם יש לה הרבה עבודות בית, שישאר בבית. אם זה כמו היום שאין הרבה עבודות בית, היא יכולה ללכת לעבוד בחוץ. באופן של עבודה נשית, ולא להתחרות עם גברים. בסדר? אין שום בעיה עם הדבר הזה, אנחנו לא דנים על הנקודה הזאת. ובשאלה אם מתאים לה ללמוד, והיא תלמד וכו', אם זה מתאים לה, אל תדחף אותה למה שלא מתאים לה. ואם זה מתאים לה, שתעשה את הדבר הזה. אבל פה אנחנו מדברים על איזושהי נקודה מאוד מאוד יסודית, ומשמעותית, באישיות, וזה המשפחתיות, שאת הנקודה הזאת מנסים לדכא כל הזמן, אצל נשים. כן, אז כל הדבר הזה, כן, הוא צריך להשתנות בכיוון הנכון, כמו שאמרנו, לתת לכל לכל סוג של בריאה, וזה נכון לכל הבריאות, כן. אני לא רוצה שהפיל יהיה ארנב, אני רוצה שהשפן יהיה קוף. כל בריאה יש לה את העניין שמתאים לתכונה שלה. גם בהתנהלות וגם בסביבת החיים שמתאימה, כדי שההוצאה לפועל תהיה מתוקנת. אנחנו צריכים להיות בעלי שכל ולנסות להבין מה הטבע היסודי ולתת את התנאים כדי לגרום לעניין הזה לצאת לפועל. על כן, הבטחתם גדולה יותר. אז אומר, מה זה הבטחתם גדולה יותר? כי הן בטוחות מצד הטבע. זאת אומרת, זה יותר בטוח שהם, אם, שוב, הם לא תתחכמנה, או לא ינסו, או לא ינסו להכריח אותם לחיות שלא על פי הטבע שלהם, הם ימצאו את הדרך להוציא עצמם לפועל על פי רצון השם, על פי הטבע שהוא יצר אותם. מה שאין כן, האנשים שעליהם להיות המתחילים בדרך השם. מה שאין כן, איש שהוא צריך ליזום, הוא צריך ליצור. הוא לא יכול להסתפק בזה שהוא מהלך על פי הנטייה הבסיסית של הטבע, כי הטבע של האיש צריך פיתוח, צריך הוצאה לפועל, צריך שכלול, צריך יצירה. כן? אי אפשר להשאיר אותו בזרימה הבסיסית שלו, כי זה לא המצב המתוקן שלו. כן? ולכן שם אין את ההבטחה הזאת, כלומר אתה לא בטוח שאתה תוציא את עצמך לפועל כמו שצריך, כי זה מצריך את הבחירה הנכונה, את הגבורה, את הדעת הנכונה. ובער כי למשל, בערך הגדלת התורה. כן, אז הגמרא מביאה בהמשך, שאנשים במים זוכות, בעקרוי בנן ובקניש, לא נותנים גבר ברבנן, וזה שהם שולחות את הילדים שלהם בבית הכנסת, זה שהבעלים לומדים בבית המדרש, ומנת הגבר הדעת הוא ברבנן, והן ממתינות עד שהבעל יחזור מבית המדרש. אז אומר הרב, זה דוגמה לעיקרון של ההבדל בין נשים לגברים. זכות הנשים היא בהקרוי בנה ובקנישתה, שבת הבנים מסעת לזה. כן, זאת אומרת, למה שהאישה היא תרצה שבת שלה ילך בית הכנסת והיא תעודד אותו, כי היא אוהבת אותו. וזה חוזק שקיים בה. היכולת הזו להביע את האהבה שלה, את הדאגה שלה. עכשיו, שכבר נמנו בעליהם, יגברו להיתן לנער לבית הספר. זאת אומרת, לעומת זאת, מי זה שאמור להיות, לוקח את האחריות על עצם זה שהילד ילמד, לא את העידוד, את התמיכה, אלא את האחריות על הלמידה שלו, זה האיש. כן? אז אחרי שהילד כבר לומד, כן? אז יש צורך בעידוד הזה, זה מה שהאימא. ועמדו לגבריו עד דעת וברבנן, ולהמתין לבעלים עד שהם חוזרים בית המדרש, שכל זאת מתחילה הדרך הטובה בהתגברות הטבע עם האנשים. כן? האיש הוא בסופו של דבר צריך להתגבר וצריך להתאמץ, כן, אז איש שנמצא בסדר ערב בבית ולא נמצא בבית מדרש, בבעיה. לא מוציא לפעול את עצמו. אישה שתהיה בבית, רוצה לפעול את עצמו. כי זו מציאות שמתאימה לעניין הטבעי שלה. הוא רוצה לפעול של עצמה. אנשים מובטחות הן על פי דרך הטבע הישרה להיות מסייעות אל הדרך הטובה. יש נקודה חשובה שלא לטעות מתוך הדברים פה של הרב. צריך להבין שתרגום שמערכת היחסים הזו בין הגברים לבין הנשים הוא לא צריך להיות תרגום פשטני. כן, כמו שאמרנו מקודם, זה לא הכוונה היא שאישה הייתי צריך להיות עכשיו בבית, לא משנה לטפס על הקירות למרות שאלה כבר מה לעשות. וזה שום עניין, וזה לא גורם לשום דבר טוב. אז כמו זה, גם מערכת היחסים בין האיש לבין האישה, כן, שלא יובן פה לא נכון שמי שמחליט באופן של שלטון מלכות איפה הילד ילמד זה הבעל, כן, ולאמא אין שום דבר מה להגיד. היא יכולה להגיד רק באיזה טעם תראה עוגת תפוחים, אבל היא לא יכולה לקבוע האם הילד יהיה בבית ספר כזה או בבית ספר אחר, חינוך כזה, חינוך אחר. היא לא יכולה לתת את דעתה על סגנון רוחני של הבית, זה רק האיש הוא זה שקורה. זה טעות גמורה לחשוב דבר כזה. ברור שזה אמור להיות, אנחנו צריכים להיות חכמים ולהבין את התמהיל הנכון, כן, בהובלת המשפחה. כן, וברור שאינו דומה סגנון של משפחתי שלפני 200 שנה לסגנון משפחתי שיש לנו היום. אבל עדיין יש איזשהו ניואנסים, כן, גם המציאות שלנו הם ניואנסים שצריך להתחשב בהם, באיזה אופן הם יבואו לידי ביטוי. אז אתם יודעים, אמרנו את זה, המצווה הראשונה בתורה זה להיות חכם. זאת אומרת, צריך לנהל את החיים בצורה, באופן חכם ונבון, ומתאים להקשרי החיים והקשרי המציאות, ולא לפרש דברים בצורה פשטנית. כן, אז ברור שהיום ש... ברוך השם, נשים הן לומדות, והן לומדות הרבה, והן בעלות ידע ובעלות חוכמה, ולא כמו שבעבר אפילו הן לא ידעו לקרוא. אז זה ברור שצריך לדון על הדברים, צריך לחשוב על הדברים וכו' וכו' וכו'. אבל מי שבסופו של דבר לא אומר כרגע איך יקבלו את ההחלטה המשותפת, איך יקבלו את ההחלטה המשותפת, יקבלו אותה כמו שמבינים את... האופן הנכון איך לקבל את ההחלטות המשותפות בכל מיני קשרי חיים כאלו אחרים. אבל הייתי אומר דבר כזה, התרדה מהחינוך של הילדים צריכה להיות של האיש. זאת אומרת, בהחלטה שהוא יתייעץ עם אשתו, זה תלוי בהקשרי, וביחד הם יקבלו את העניין הזה, תלוי, אבל זה אחריות שלו. אם הילד לא בתורה, זה אחריות שלו. כן, זה מה שחזל אמרו שאת החינוך, האבא מצווה. עכשיו, מה הכוונה? שהאימא לא מחנכת, היא מחנכת יכול להיות יותר טובה מהאבא, מבחינת זה שהיא גורמת לדברים להיות מושרשים יותר וכו'. אבל מי צריך לקחת, מי צריך להיות מוטרד? לא יושן בלילה בגלל שהילד לא מתחנך כראוי. זה תחום האחריות הזה. ומי צריך להיות מוטרד מזה שאין מספיק עידוד לילד, ולא מספיק מעניקים לו חום ואהבה? נכון שגם אבא מעניק חום ואהבה. אבל מי צריך להיות מוטרד מזה שזה לא קיים? האמא. זה תחום האחריות שלה. לכן צריך להבין שזה לא מוכרח להתבטא בזה שהוא יעשה א', ב', ג', ד', והוא מחליט בנושאים האלה, והיא תעושה ה', ו', ז', והיא מחליטה בתחומים האלה. ואין בלתה בזה ואין בלתו בזה. זה טעות לחשוב את זה. באופן שבו זה יתנהל, זה יכול להתנהל בכל מיני צורות, בכל מיני וריאציות. משותפות, זה יכול להיות מתייעצות, יכול להיות שהם מחליטים שאם לא כל כך ברור להם, הם מתייעצים גורם שלישי שמוסכם עליהם. הכל יכול להיות כל מיני פתרונות יצירתיים יכולים להיות. אבל השאלה בסופו של דבר, כמו שאמרנו, מי זה שלוקח את האחריות על הקיום של העניין הזה במשפחה? בעבר נניח, זה היה פשוט שמי שלוקח את האחריות הכלכלית, כן? זה בלי קשר לשאלה מה יעשו עם הכסף. יכול להיות שאשתו יותר חכמה ממנו, ומבינה יותר בדרכי העולם, והעצות המסחריות של הכלכליות יותר טובות משלו. יכול להיות, הם יצאים כאלה. אבל את האחריות על זה שיהיה לכם בבית, מי לא ישן וידאג שיהיה לכם בבית, בעבר זה היה חד משמעית האחריות של האיש. יכול שגם היום זה נכון לעשות את זה, שזה תהיה אחריות. אחריות. ובשאלה אם לקלוט את הדירה פה, לקלוט את הדירה שם, וכו' וכו', זה אנשים עם שכל, אז הם מבינים לבד מי יש לו שיקול דעת יותר נבון, באיזה הקשר. כן, זה נכון, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. שיש את מה שנקרא אופן ההתנהלות של החיים המשותפים, ופה כל בר דעת מבין איך צריך להתנהל על פי הקשרי המציאות שבו הוא נמצא, גם במובן המהותי וגם במובן הפוליטי, כלומר של ההתנהלות של אנשים זה עם זה, אבל מבחינת תחומי האחריות הבסיסיים, תחום האחריות במובן לא של החלטה בלעדיות על ההחלטה, אלא כמו שאמרנו, התרדה, הדאגה מזה שהדברים לא יוצאים לפועל, אז זה בהחלט יכול להיות שיהיו תחומים שהם משתנים על פי הטבע הבסיסי של האיש ושל האישה. כאן.